פרק חדש של הפודקאסט 15 דקות, והפעם אנחנו רוצים לדבר על הרפורמה בבגרויות שעליה הכריז לאחרונה משרד החינוך. אני אומר שלום לפרופסור שי פוגל.
שלום שלום.
מרצה לפילוסופיה בפקולטה למדעי הרוח בסמינר הקיבוצים, שלום לך. עדיין לא בטוח בכלל שהרפורמה הזאת תצא לדרך, יש לא מעט קשיים, אבל בגדול גם חווינו לא מעט רפורמות או ניסיונות לרפורמות. מה אומרת הרפורמה הזאת? מה אנחנו יודעים?
תראה, מה שאנחנו יודעים זה שהרפורמה הזאת מוצגת כמי שאמורה לשפר את מצב מדעי הרוח. קודם כל ככה זה מוצג. אפשר לדבר אחר כך למה קראו לזה מקצועות המחר. יש לי איזו אינטרפטציה לעניין הזה. והיא אמורה לאפשר לתלמידים להתפתח בצורה יותר אישית בלומדם את מדעי הרוח. ולהוביל אותם בסיכומו של דבר לכתוב עבודה, בהתחלה אמרו עבודה סמינריונית, אחר כך קצת נסוגו מזה, לכתוב עבודה מתוך הנחה שכתיבת עבודה מתאימה יותר, אני מנסה עכשיו לתאר את זה בצורה כן, החיובית כן, ביותר כן, שאני כן. יכול, מכיוון שאנחנו רוצים קצת לדבר על זה, לכתוב עבודה שנראה שכתיבת עבודה היא מתאימה יותר ממבחן, בטח במקצועות מדעי הרוח. זה, אני חושב, בגדול המסגרת כן, שעליה אנחנו מדברים.
אבל אנחנו יודעים, לאורך השנים, מניסיון, בהינתן השיטה הזאת של בחינות הבגרות, תכף נדבר גם על השיטה הזו, ברגע שמחריגים מקצוע מסוים מבחינת הבגרות, הציון החיצוני, הוא לאט לאט הולך ודועך.
נכון מאוד, ולכן אני ניצב בצד של המתנגדים. לרפורמה כן. הזאת, למרות התיאור שתיארתי זה אתה. זאת אומרת, אני בהחלט הייתי מאוד מעוניין שתלמיד יתפתח מבחינה אינטלקטואלית במקצועות מדעי הרוח, ולקראת סיום לימודיו יצליח לכתוב איזשהו חיבור, איזושהי מסע מעניינת בנושא. אבל זה לא המצב. א', מכיוון מה שאתה שאלת. אנחנו יודעים טוב מאוד, ואני הייתי מורה 15 שנה, מורה ומחנך, חשוב לי לציין, למדעי הרוח, בתיכון ובחטיבת ביניים. ומה שאתה מתאר, נכון אני חושב בכל איש חינוך יסכים איתנו. ברגע שאנחנו מורידים את הבחינה באופן סלקטיבי, זאת אומרת לא עושים איזשהו פרויקט שלם של הורדת כל הבחינות, כן. הרי המקצועות שבהם יש בחינות יחשבו יותר, אולי נדבר על זה, בלאו הכי הם נחשבים יותר, כן. אנחנו מכירים את זה מהמציאות, מכירים את זה הורים, מכירים את זה תלמידים, מכירים את זה אנשי חינוך, שהמקצועות שנחשבים למקצועות החשובים יותר בבתי ספר, גם על זה אפשר לדבר, מה קורה בתרבות. בכל מקרה, ברגע שמורידים את המבחן, ודווקא מהמקצועות הפחות נחשבים מראש, די ברור לנו שתהיה התייחסות פחות רצינית להם.
כן.
גם בקרב הורים, תלמידים ובתי הספר, אבל גם מה שאנחנו לומדים מניסיון העבר, שמתחילים לצמצם את תקציבים, זאת אומרת, לאט לאט הדברים מצטמצמים.
כן, אבל לשיטת לפחות משרד החינוך, מה רע בלעשות עבודות? זאת אומרת, אם יישמו את זה כמו שצריך, ותהיה באמת עבודת חקר, עבודה משמעותית, שהתלמידים לא צריכים רק לשנן לבחינות הבגרות, יכול להיות שנצא נזכרים מזה. השאלה אם זה גם אפשרי מבחינת המערכת לעשות העבודות האלה.
תראה, קודם כל, בתור מי שהיה מורה וקרוב למורים, חשוב לי לומר שלא אצל כל המורים לומדים רק לשנן. זה גם איזשהו okay. משהו שאומרים את זה כלאחר יד, ואומרים, בחינות זה רק לשנן.
לא אם... אצל כל המורים, אבל בסופו של דבר, כשהתלמיד מול הספר או מול חומר הלימוד, הסיכומים, זה מה שהוא עושה בסופו של דבר.
לא יודע, עוד פעם, אבל לא נדבר okay. על זה, כי זה טוב. דורש שיחה נבדלת, כן. נבחנת, אני חושב. אני חושב, אם אני אחזור לשאלתך המקורית, אז אנחנו מכירים את המערכת, אנחנו מכירים את המצב בתוך המערכת, ואנחנו יודעים שהיא לא ערוכה לאפשר לתלמיד להתפתח כדי כתיבת עבודות.
למה? עכשיו, אני עוצר אותך, למה?
למה? אני חושב שמשתי סיבות. הסיבה הראשונה, מכיוון שהמורים עצמם לא הוכשרו כדי להוביל תלמידים לכתיבת עבודה, בטח לא עבודה סמינריונית, אני חושב שזאת הסיבה שמשרד החינוך נסוג די מהר מהכינוי עבודה סמינריונית. זה דיבר על, זה יצר רושם של רף גבוה מדי, ואז מדברים על עבודה. אז קודם כל אין הכשרה של מורים. אני חושב שאם רוצים לחשוב על עבודות, אז קודם כל צריך לדאוג להכשרת המורים. גם ההשקעה שהמורה יצטרך לתת בשביל לפתח יכולת כתיבה אצל התלמיד. למשל, מי שלמד מקצועות מדעי הרוח, אם בבית הספר, אם באוניברסיטה, יודע שחלק מאוד חשוב זה הכתיבה. כתיבה אי אפשר ללמוד בהתכתבות, אם אפשר להגיד את הדברים
כן,
ככה.
כן.
זאת אומרת, דורשת עבודה מאוד מאוד גדולה מצד המורה, בשביל שזה יגיע לאיזושהי רמה סבירה. ולכן אני חושב שמה שכולנו שנמצאים יותר במערכת החינוך צופים, שהעבודות, אם הן תהיינה דלות כנראה, ייתכן שיהיו גם קניית עבודות.
כמו שיש בכל מקום לצערנו.
כן, כולל באוניברסיטאות. נכון. כולל באוניברסיטאות, נכון. ולכן יש להכין פה מערך שלם, אם באמת רוצים לעשות את השינוי הזה, שהוא אומרת, גם בירוקרטי והוא כן, גם אקדמי.
אז זאת אומרת שיש פה באיזשהו מקום, אני מרשה לעצמי לומר, זריעת חול בעיני הציבור, מהבחינה הזאת שהנה אנחנו באים לקדם את מדעי הרוח, אתם בכלל לא ערוכים לעבודות, שלא לדבר על זה שאתם רוצים דווקא לקדם את המקצועות האחרים. אבל איך נבחרו המקצועות האלה דווקא? זה קל? זה קל לבחור אותם דווקא? בגלל שיודעים שמתמטיקה ואנגלית ולשון, גם הלשון נראה לי יתחיל להתערר הסיפור שלו, זה רק אולי 10 החודש שנכנס לשלישייה הזאת, אבל מתמטיקה ואנגלית זה הדבר הכי חשוב מבחינת המערכת, ואם הייתם רוצים לקדם את מתמטיקה ואנגלית, אז יופי, תעשו עבודות במתמטיקה ואנגלית. למה נבחרו דווקא המקצועות ההומניים?
תראה, אני לא יודע, אני יכול רק לשער ולתת אינטרפטציה לעניין. אני חושב שהמגמה, גם באוניברסיטאות לעתים, אפשר להגיד, גם במוסדות אקדמיים, במקצועות מדעי הרוח, להקל על התלמידים. כביכול, אם אתה הולך לקראת התלמיד או הסטודנט, אתה באיזשהו מקום יוצר איזושהי תשוקה יותר גדולה למקצוע. לי יש היגיון הפוך. אני חושב שאם באמת היו רוצים לקדם את מקצועות מדעי הרוח, היו צריכים להקשות, לנסות לחשוב איך הופכים את הלימודים באיזשהו אופן דווקא ליותר קשים. היום אומרים מאתגרים, לא קשים, כן,
מורכבים,
יותר, יותר מורכבים, מאתגרים, אבל אנחנו מבינים על מה מדובר. למשל, אני אתן דוגמה מחיי בית הספר, שהיא דוגמה מאוד פשוטה. אני חושב שכל מי שנמצא בבתי הספר, שוב, לא משנה אם זה תלמידים, או הורים, או מורים, או מנהלים, יודע שיש נטייה לתת שיעורי בית יותר במתמטיקה ואנגלית, ופחות במקצועות מדעי הרוח. זאת אומרת, כאילו מקצועות מדעי הרוח לא דורשים תרגול, ואילו המקצועות, המתמטיקה ואנגלית, דורשים תרגול, בלי זה אי אפשר להתקדם.
מה אנחנו מפסידים כחברה, מה מפסידים התלמידים, מערכת החינוך בכלל, מהגריעה הזאת, גריעה חלקית ומתמשכת, של המקצועות מדעי הרוח? יכול להגיד, מי צריך מדעי הרוח? כשתגדל, אחרי התיכון, אחרי האוניברסיטה, ותחליט לקרוא ספר על ספר היסטוריה, או ספר, או ספר או רומן, או תנ"ך, תעשה את זה. מה מפסידה החברה?
אני חושב שבה שהיא מפסידה, אם צריך לדבר בקצרה, זה התבוננות על מערכת החינוך, לא כמערכת של הכשרה מקצועית, אלא כמערכת של חינוך. אני חושב שהצד של החינוך יותר, בתוך מערכת החינוך, תמון במדעי הרוח. כי? ולכן, כי מדעי הרוח הם המחשבות על האדם, על החברה, על ערכים, על תרבות. זאת אומרת, זה בעצם מה שאנחנו נדבר עליו במושגים הגרמני בילדונג, או במושגים הלטינים, הומניטס. זאת אומרת, יש פה איזשהו פיתוח של אדם, אנחנו רוצים לאפשר לתלמידים להתפתח, להיות בני אדם, רחבי מחשבה, ביקורתיים במחשבתם, יודעי תרבות. המקצועות שהם יותר פונקציונליים, דווקא אותם אפשר ללמוד, בצורה יותר צדדית, או אחרי בית הספר, ויעידו הרבה מאוד סטודנטים שלומדים היום בפקולטות למדעים, שאת המתמטיקה, 5 יחידות, הם דווקא עשו אחרי התיכון.
כן, פעם היו לומדים לימודים קלאסיים, כדי לחשב למישהו שזה לטינית וכו' וכו', והיום זה התהפך, אבל...
דרך אגב, זה התהפך כבר במאה ה-19, דוגמה כן, מאוד כן. יפה, יש לנו ברומן של טולסטוי, אנה קרנינה, שם כבר מתנהל ויכוח, האם כדאי וואו. שהחינוך יהיה מדעי, או שיהיה קלאסי.
מעניין.
ולכן אנחנו נמצאים פה בעצם במהלך, אין לנו זמן פה כמובן בכמה דקות, כן. מהלך תרבותי רחב, זה לא תלוי בישראל, זה לא תלוי במשרד החינוך, זה משהו הרבה יותר רחב.
אתה רואה קשר בין השקיעה הזאת, אם אפשר לומר, של מדעי הרוח, גם בבתי הספר וגם באוניברסיטאות, ובין החברה שלנו, שהיא הופכת להיות, אני יודע מה, פחות סובלנית, פחות עם ערכים, פחות רחבת אופקים.
תראה, אני לא חושב שיש מרשם לעשות אדם טוב. זה דבר שחשוב לי לומר. יחד עם זאת, כמי שמכיר קצת את תולדות המחשבה ותולדות התרבות, יכול לומר שכבר במאה ה-16, אם חזרתי למאה ה-19, אני אחזור רגע למאה, אבל ממש לרגע למאה ה-16, שמה שעיצב את תפיסות הידע וסיכומו של דבר גם החברה המודרנית יותר, זה מימרה מאוד מוכרת שהיום משתמשים בה הרבה חברות הייטק. ידע הוא כוח. ניסח את זה פרנסיס בייקון, הפילוסוף.
נכון.
ומה זה אומר בעצם, ואיך זה קשור לענייננו? ידע הוא כוח, אומר, אנחנו רוצים ידע שהוא לא קשור לאמת, אלא קשור ליכולת שלנו לשלוט בדברים בעולם. לאט לאט זה מתפתח לטכנולוגיה, כי זה בעצם ידע טכנולוגי. מהבחינה הזאת אנחנו מרגישים איזשהו ניכור ואובדן אנושיות, אני חושב, כתוצאה מכך שמה שמשתלט עכשיו גם למערכת החינוך, עכשיו זה לא עכשיו, זה לא בעקבות כן. הרפורמה, זה כבר כן. הרבה מאות שנים, איזושהי חשיבה מאוד צרה, פונקציונלית, שבסיכומו של דבר הופך את האדם ללא יותר מאשר בורג במכונה. ואני חושב שמקצועות מדעי הרוח הם בדיוק המקצועות שאמורים לאפשר לתלמידים לחשוב איך הם לא בורג כן. במכונה.
תלמידים שיוצאים ממערכת חינוך כזו, עם שקיעת מדעי הרוח, הם פחות מה?
תראה, אני חושב שהם פחות רגישים לפן של האנושיות, ואפשר לדבר הרבה שוב על אנושיות, משהו על האנושיות, הם יותר מסתכלים על המציאות, כפי שאמרתי, בצורה פונקציונלית. מה מועיל או מה לא מועיל, למטרות דרך אגב שלא הם קבעו אותם.
זה לא מעודד בורות למשל?
אני חושב, זה בוודאי, אופה, תגדיר בורות, כן, צריך אוקיי. להגדיר בורות. אבל בהחלט, אבל אני מנסה איכשהו לא לברוח, אתה יודע, לדברים שאפשר להבטיח, שאינני יכול להבטיח.
כן.
גם אם ילמדו מדעי הרוח.
כן.
אבל אני חושב שמדעי הרוח, אם ניקח את השם באנגלית, כן, humanities, זה איזשהו ניסיון לחשוב על האדם, לדבר על האדם,
כן. כן.
ולדעתי, בסיכומו של דבר, זה אמור לפחות להפוך אותך לאדם שמסתכל כן. על ההיבט האנושי יותר או קצת יותר לפחות.
אם ניקח למשל לדוגמה עוד מקצוע שנמצא לא בשורה הראשונה, זה אזרחות. לאורך כל השנים, פה זה אולי קצת מדעי החברה,
נכון.
אבל לאורך כל השנים, יחידה אחת בקושי לומדים, רק במקומות שלומדים בצורה מוגברת, אולי לומדים יותר, מקצוע שכמעט נזנח. אתה לא רואה קשר בין זה ובין למשל השיח הפוליטי, ההפנמה של כללי המשחק הדמוקרטיים. אתה לא רואה קשר?
תראה.
התלמידים לא כמעט לא יודעים על זה.
הם לא, זה נכון, עוד פעם, אני מנסה איכשהו בקצרה לומר את הדברים. אני דווקא רואה את האזרחות כמקצוע אחר מהמקצועות מדעי הרוח האחרים, שעליהם מדובר שזה היסטוריה, ספרות ומקרא. לדעתי, עוד פעם, זו דעתי האישית. הזכרתי לך גם בשיחה לפני הרעיון, שאני בוועדת מומחים של האקדמיה הלאומית למדעים, לקידום מדעי הרוח בחינוך. שם העליתי את הרעיון, עוד פעם, זה לא מחייב את הוועדה, עוד לא כתבנו שום דבר. שאני חושב שאזרחות ומקצוע שצריכים איכשהו להכניס אותו לתוך שיעורי החינוך. לפי דעתי, כמו שאנחנו מכירים את מערכת החינוך, הרבה פעמים שיעור החינוך הוא שיעור די מבוזבז, או בו מתעסקת המורה או המורה בכל מיני הפרעות ודברים אחרים שהיו בשיעורים אחרים. לעומת זאת, יש לנו פה הזדמנות, לפי דעתי, לתת איזשהו תוכן ממשי לשיעורי חינוך, וכמו שאתה אומר, אני חושב שברגע שהאלמנטים האזרחיים יהיו חלק מתהליך הלמידה שתמיד לא רק בתיכון, אלא חלק משיעורי חינוך, לפי דעתי אנחנו נוכל להרוויח בפן הזה. בכל זאת חשוב לי לומר, המקצועות האחרים שהם לא אזרחות,
כן.
אני חושב שמקצועות מאוד חשובים, כמו מקצועות תשתית לאנושיות, לחברה, לתרבות, כן. ואנחנו, אני חושב, מקעקעים את זה, דווקא בזמן שבאמת, עוד פעם, והזמן הוא זמן די ארוך, לא, זה לא שנה, שנתיים וגם לא 10 שנים,
כן.
יש בלאו הכי איזושהי שקיעה, של האיכות התרבותית, אפשר לדבר על זה, אבל...
כן, אני,
זה...
אני בעבר, זאת אומרת, אני יודע שמשרד החינוך בעבר, בוא נגיד, אני חושב בתקופה של יולי תמיר, ואולי אפילו עוד קודם או אחרי, דיברו על חשיבה במקום שינון. דיברו על המפתח הזה, שאני חושב שהוא מפתח חשוב מאוד, בכלל בלימוד, כן? וגם היו כל מיני יוזמות כאלה ואחרות של מוסדות להשכלה גבוהה שדיברו על זה, אנחנו דווקא כן רוצים שבוגר ילמד גם מדעי הרוח במסגרת התואר שלו, שיבוא אלינו עם יכולות כאלה, מפני שזה מוסיף מאוד, אפילו אם הוא ילך לעסוק במקצוע טכנולוגי. והיוזמות האלה דאחו, מה קורה?
דאחו, אבל אני חייב לציין שהן עדיין קיימות פה ושם, זה צריך לומר. אנחנו חושבים, אנשי מדעי הרוח, מי שעוסק מדעי הרוח, אני בא מתחום הפילוסופיה, אז אני חושב שזה בוודאי נכון לתחום הזה. אגב, חבל לי מאוד שלא לומדים פילוסופיה במערכת החינוך הישראלית, אם אני אוכל לקדם את זה, אז הנה קידמתי במשפט אחד את העניין הזה. זה מתחבר לנושא של חשיבה ביקורתית. ועכשיו, אז אפשר ללכת לפילוסופיה, ואפשר ללכת ללוגיקה, אפשר ללכת לרטוריקה, כל מיני אלמנטים מאוד חשובים לאדם, שמאפשרים לו לחשוב ולדבר על הדברים בצורה יותר מושכלת. ו... מכיוון שאין את המקצועות הספציפיים האלה כרגע, פילוסופיה או רטוריקה כן. ולוגיקה, אני חושב שמקצועות מדעי הרוח זה המקום בעצם לפתח את מה שאנחנו מכנים כן. חשיבה ביקורתית, וחשוב להגיד מילה אחת על חשיבה ביקורתית, כן. כי זה הרבה פעמים הופך לסיסמה, ילמדו חשיבה ביקורתית. חשיבה ביקורתית, כפי שאני מבין אותה לפחות באופן בסיסי, מה שהיא מאפשרת, ולכן זה קשור למדעי הרוח,
כן.
זה לחשוב על אפשרויות אחרות של חשיבה. זה חשיבה ביקורתית. כן. לא...
מה שאנחנו אומרים, לצאת מהקופסה.
שזה גם, כמובן, סיסמה, כן. ואתה מחייך, ברור, ברור. וברור לי שאתה מודע כן. לזה שזה כן. סיסמה, כן. כי בדרך כלל מי שאומר את זה, ואני קצת עוסק בפסיכואנליזה, רציתי להגיד משהו על מקצועות המחר, אם תרשה לי עוד מעט, אני אגיד
כן,
משהו על השם הזה.
כן, תגיד במשפט לפני הסיום. כן.
משפט לפני הסיום. כשאני שמעתי שקוראים זה מקצועות המחר, אמרתי שזה או מניפולציה מקיאוולית, או טעות פרוידיאנית. למה? כי ברור שהצוות שמציג את זה כמקצועות המחר, או שהוא באופן מודע חושב שזה מקצועות האתמול, ומנסה לעשות מניפולציה על ידי כך שקורא לזה מקצועות המחר, או שבאופן לא מודע הוא חושב שזה מקצועות האתמול, ולכן כן. קרא לזה מקצועות המחר, ואני חושב שהדבר הזה מבטא איזשהו כשל מאוד בסיסי, שאני חושב שגם אתה, דרך השאלות שלך בשיחה בינינו, העלית אותו, איזה חברה אנחנו רוצים, איזה אדם אנחנו רוצים, ואם אני חושב שנשאל את רוב האנשים, איזה אדם הם רוצים ואיזה חברה הם רוצים, הם רוצים אנשים שבהחלט יש להם חשיבה ביקורתית, אנושיות, אופקים פתוחים, זה לא ייתנו, לא וגם, מתמטיקה.
כן, ידע נרחב. כן.
וידע נרחב, כן. וגם לא אנגלית, אלא אם כן, הם לומדים את זה ממש כתרבות, אבל גם את זה לומדים באופן פונקציונלי.
כן, אגב, לגבי זה. המחר, אני הולך על האופציה המקיאווליסטית.
אוקיי, אוקיי. אולי אתה יודע יותר ממני.
כן, עכשיו, לסיום, ממש לסיום, הרי יש לא מעט גם בעיות למערכת החינוך, לא רק מדעי רוח. השאלה היא אם לא היה עדיף באמת להתרכז. יש את העניין הזה של באמת פיתוח שיטות הוראה והערכה אחרות, אולי ביטול הבגרויות לגמרי, אני לא יודע. יש את העניין של כוח אדם, של התייעלות המערכת. יש את העניין הזה של היחסי הכוחות, כל מה שמשרד החינוך רוצה לעשות, ארגוני המורים יכולים לטרפד בשנייה. אז מה אתה אומר ככה במילה אחת על הדברים האלה ש...
במילה אחת, מורים, 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 מורות, צריכים להגיד, מורות, כן. מורות. זאת אומרת, מחנכות ומחנכים להשקיע בפיתוח ובמשכורת, אני חושב.
העלאת גם, לא דיברנו על זה ממש בקצרה, העלאת הסף, העלאת הרמה גם, אם מורשה לי להגיד.
נכון, אבל בשביל להעלות את הרמה או להעלות את הסף, אתה צריך שתהיה דרישה ללמוד את זה. אתה צריך ליצור איזה שהם תנאים. כן. אין לי איזשהו מתי קסמים שאני כרגע יכול להציע, אבל אם אתה שואל אותי במה להתמקד,
כן.
בזה שיהיו לנו מחנכות ומחנכים שרואים את המקצוע שלהם כמקצוע שהם גאים בו, רוצים להשקיע בו ורוצים לפתח את כן. תלמידי המחר, אפרופו הסיסמה הזאת.
טוב, נמתין ונראה באמת אם הרפורמה הזאת באמת תצא לדרך, ונמשיך ונעקוב. תודה רבה.
תודה לך.
הפרופסור שי פרוגל, מרצה לפילוסופיה בפקולטה למדעי הרוח, סמינר הקיבוצים. תודה.
תודה.